הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא הרגלים, שינוי הרגלים, התמכרויות והתמודדויות איתם. שיעור ראינו לרפואת אילה מלכה חיה בת רבקה ולעילוי נשמתו של הרב רפאל מנחם בן אלעזר. אנשים רבים מתמודדים עם התמכרויות, עם הרגלים שלא מצליחים להתנתק מהם. הם מתמכרים לטלפון היד, הם מתמכרים לקניות, הם מתמכרים לאוכל, הם מתמכרים למשקאות, הם מתמכרים למחשבים, והרשימה עוד ארוכה. אחת הבעיות הבולטות בנושא ההתמכרות להרגלים השליליים היא שבזמן שאדם נותן מענה ומשועבד להרגלים להתמכרות, יש אצלו הרגשה נעימה וטובה, למרות שברקע במוח שלו מהדהדות אמירות בסגנון של אתה עוד תתחרט על מה שאתה עושה, זה לא רצוי, זה לא נכון, אתה עוד תשלם מחיר יקר מאוד. ובכל אופן, ההנאה וההתמכרות חזקים כל כך מכוח ההבנה של האדם. ומצינו בפרשת בן צורר ומורה, כי אלה איש בן צורר ומורה, בן צורר ומורה, אומרת הגמרא בסנהדרין לפי דעה אחת, לא היה ולא עתיד להיות. למה נכתב? דרוש וקבל שכר. אומר הגאון רב אהרון קוטלר, האם לא היה מספיק בכל שעה חלקי התורה כדי לדרוש ולקבל שכר עד שהוא צריכה התורה לקבוע את פרשת בן צורר ומורה כדי שידרוש וקבל שכר? על בן צורר ומורה נאמר, נידון על שם סופו ימות זכאי ולא ימות חייב. ולמה כך מסתכלים עליו? כיוון שהגיע התורה לסוף דעתו של בן צורר ומורה, שבסוף עוד יגמור את הנכסים של אבא שלו ומבקש לממש את ההרגלים השליליים שלו ולא מצליח, ויוצא לפרשת דרכים ומלסתם את הבריות ואפילו בסוף יפגע בהם. אמרה תורה, ימות זכאי ולא ימות חייב. הגיע תורה לסוף דעתו, כלומר ראיות שידוע שלשם הוא יגיע, אז כבר בגיל הזה, בגיל בין 12 ל-12 וחצי, כבר הגיע תורה לסוף דעתו ומגיע לעונש מוות. למה? ההרגלים הרעים בגיל הנאורים גוררים תוצאות חמורות ביותר לאורך השנים, כי הם מולידים הרגלים, והרגלים חזקים יותר מאשר ההבנה של האדם שהוא פועל בצורה לא נכונה. כי כשאדם עושה מעשה, עובר עבירה ועושה אותה עוד פעם ועוד פעם, היא נדמת לו כאתר. וכל מה שהגמרא אומרת, שהקדוש ברוך הוא לא מצרף מחשבה רעה למעשה, זה רק כאשר האדם עשה את המעשה השלילי פעם ראשונה. אבל כאשר הוא כבר עושה את המעשה פעם שנייה ושלישית, המעשה הוא חלק מהרגלי האדם, ולכן אם יחשב האדם לעשות מעשה עבירה ולא יצליח, הקדוש ברוך הוא כן יצרף מחשבה למעשה לאותו אדם, מכיוון שוודאי שאותו אדם כן היה עושה את אותו מעשה, אם לא, שהיה איזשהו מחסום בגלל חוקי המציאות שלא אפשרו לאדם לקיים את העבירה שלו, ולכן מה שלא עשה את המעשה, זה לא בגלל שהוא לא רצה, לא בגלל שדנים שבפנימיות הלב שלו הוא לא רוצה, לא כך, אלא שאומרים שוודאי שהוא היה מקיים את מעשה העבירה ולכן מצרפים מחשבה למעשה. למה? כי זה כוח ההרגל. כאשר האדם מרגיל את עצמו למעשים שליליים, אז ההנחת היסוד היא שההרגל חזק יותר מאשר הערכים. ההרגל חזק יותר מאשר כוח ההיגיון של האדם שאומר שהוא פועל בצורה לא נכונה. וזוהי המשמעות של בן צורר ומורה, דרוש וקבל שכר. דרוש. דרוש וקבל שכר, תבין איזה עוצמה ומשמעות יש להרגלים של האדם. על בסיס זה אפשר להבין למה אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שירגיל אותנו בדברי תורה. למה? התשובה היא כיוון שרוצים שהתורה והמצוות יהיו חלק בלתי נפרד מהאדם, עד כדי כך שיעשה את זה גם מתוך הרגל. ודאי שלא נסתפק רק בהרגל למצוות אנשים מלומדה, אבל להתחיל מכך ודאי שזה דבר גדול, כי אם רואים שעל הרגל של מעשים שליליים אצל הנער בסוף אפשר להרוג אותו, כי הוא נידון על שם סופו, בוודאי שאם נדרוש ונעמיק בדבר, עוד נקבל שכר כאשר נבין שכך הוא גם בצד החיובי כאשר האדם מרגיל את עצמו למעשים חיוביים. אם כן, כוח ההרגל הוא כוח גדול מאוד. כוח ההרגל הוא כוח שהאדם יכול בבחירה ובהיגיון להבין שהוא שלילי, אבל כוח ההרגל מנצח בהרבה מאוד מקרים את כוח הבחירה, ההיגיון והערכים של האדם. עוד נקודה, לפעמים אותם התמכרויות והרגלים שליליים באים להשיח דעת אצל האדם מהרגשות השליליים כמו דיכאון, חרדה, מצב רוח מדוכדך. ולכן לא קל להיגמל מאותם הרגלים ואותם התמכרויות. אחת התכונות הנדרשות מאוד כדי שאדם יוכל להיגמל מהרגל שלילי, זוהי התקווה. אפילו תקוות שווא, העיקר יש לאדם, תקווה. כי כאשר יש לאדם תקווה, התקווה היא אם כל המאמצים, ולכן חשוב שכל יום מחדש האדם יתרומם, יפעל, יעשה למרות שאתמול הוא נכשל, כמו שאומר רבינו יונה בשערי תשובה. מהות התשובה היא שלאדם אין לו זכויות ולא חובות. אין לו זכויות ולכן כל מצווה, גם קלה, נתפסת בעיניו כחמורה והוא רוצה אותה ורודף אחריה. וגם אין לו חובה. הוא מתחיל כל יום דף חדש. הוא לא אומר לעצמו, אתמול ניסיתי ולא הצלחתי. לא. הוא מתעלם מהכישלון של אתמול. הוא רוכש את חוכמת החיים של אתמול. אתמול הוא ניסה ולא הצליח, אבל זה לא אומר שהיום הוא ינסה ולא יצליח. כי היום הוא עם חוכמת חיים נוספת, כיוון שיש לו את יום האתמול. אם כן, אין לו חובה, כמו היינו אומרים דף חדש, לא שוכח את העבר, לומד ממנו, אבל לא מושפע מהעבר כדי לא לנסות עוד פעם ועוד פעם. ולכן שבע יפול צדיק וקם. לקום כל יום, יהיו בעיניך כחדשים, כל יום מחדש, לנסות ולשפר את התכונות השליליות, להתגבר על הרגלים שליליים כל פעם מחדש. לנסות ולראות איך פותרים את מערכות ההתמכרות של האדם. התקווה לבד ודאי לא תרפא את האדם, לא תשנה את הרגלים של האדם, אבל היא חייבת להיות ברקע. המאמץ והעמל הוא זה שיכול לרפא את האדם, אבל הרצון והתקווה הם יהיו רק המניעים. הרצון בוודאי לא מרפא את האדם. כוח הרצון הוא כוח חלש מאוד, חבל שמעניקים לו עוצמה רבה מדי. לכוח הרצון יש כוח, אבל מכאן ועד כדי לעשות שינויים באדם, זה לא. אבל חובה של האדם יהיה כוח רצון ותקווה כדי לפעול, כדי לעשות, כדי לנסות כל פעם מחדש. וזוהי נקודה חשובה ומהותית, כדי שלא יתייאש האדם וינסה עוד פעם ועוד פעם, גם אם זה ייקח כמה חודשים או כמה שנים, אבל הוא תמיד נמצא בתהליך. אין קסם, אבל יש תהליך קסום. הדגש על המילה, תהליך. נקודה נוספת, אחת מהתכונות היסוד הבסיסיות שצריך האדם להפנים, זה שאל תאמין בעצמך עד יום מותך. לא יסמוך האדם על עצמו שהוא יודע איך לצאת ממעגל ההרגלים, אלא להודות שכן, שגרת החיים שלי יצאה מכלל שליטה. כשאדם מתחיל להבין את זה, הוא מתחיל להיפתח אל עולם השינוי, הוא מתחיל לעשות שינוי. אבל כשאדם משלה את עצמו ואומר, אני חזק, אני אתמודד, הגישה הזו לפעמים היא בעוכריו. ולמה? בגלל שהוא במודע ולא בחוכמה, בוחר לעצמו מערכות חיים שיכניסו אותו פעם אחר פעם לאותו מעגל אינסופי של חוסר הצלחה. לדוגמה, הוא פעם אחר פעם יכניס ממתקים הביתה, או כל הזמן יהיה עם הטלפון הנייד שלו ויאמר, כן, אני יודע לשלוט על ההתמכרות. כן, הוא יודע לומר שהוא שולט על ההתמכרות. כן, הוא מרגיש שהוא שולט על ההתמכרות. אבל לא, הוא לא מצליח. הוא כן יודע לומר לעצמו, אני חזק יותר מההרגלים משלילי, אבל זוהי האשליה. זה התכסיס. זוהי מערכת החשיבה והגישה של יצר רע שאומר לאדם, סמוך על עצמך, אתה חזק, תיכנס אל הניסיון. אבל רבותינו מלמדים אותנו, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. זוהי הגישה הנכונה של האדם, לא לנסות להתגבר על ניסיון, אלא לברוח מהניסיון. ואומר הגאון רבי ירוחם ברעיון נהדר, הנה מצינו בספר בראשית, אחרי שהתורה מדברת על מעשה יהודה ותמר והודעתו של יהודה על מעשה תמר. אחרי מעשה תמר, התורה מדברת על יוסף, ויוסף הורד מצרימה, וקנה אותו פוטיפר סריס פרו שר הטבחים איש מצרי מיד הישמעאלים. כלומר, התורה דיברה בפרשת וישב על מחירתו של יוסף. לאחר מכן דיברה התורה על מעשה תמר, עשתה הפסקה מנושא מחירת יוסף, ולאחר מכן שוב חוזרת התורה ומדברת על מחירתו של יוסף. למה? אומר רש"י בפירוש השני, כדי לסמוך להשוות מעשה אשתו של פוטיפר למעשה תמר. לומר לך, תמר התכוונה לשם שמיים וגם אשת פוטיפר לשם שמיים התכוונה. למה? היות שראתה אשת פוטיפר שלפי חוכמת המזלות ידיעת העתיד לפי מצב הכוכבים בשמיים שעתידה להעמיד ילדים מיוסף, ולא ידעה אשת פוטיפר מאיכן זה יגיע, האם ממנה ויוסף או מהבת שלה שתתחתן עם יוסף, כפי שיתקיים בסופו של דבר, כמו שכתוב, ויתן לו ליוסף את אסנת בת פוטיפרה כהן און לאישה. אז שתי הנשים האלה התכוונו לשם שמיים. אבל האמת, שאומנם רק התכוונו לשם שמיים, אבל לא יותר מכך. הגויים רוצים להידבק ביהודים. תמר הייתה מוכנה להפקיר את עצמה רק כדי להעמיד בנים מזרו של אברהם. אשת פוטיפר גם כן כוונתה היא שיהיו צאצאים מזרו של יוסף הצדיק. מזה אנו מוצאים שבחם של האבות. ובכל אופן, כוונה תאורה הייתה לתמר, כוונה תאורה הייתה גם לאשת פוטיפר. ובכל אופן, חזל מכנים את אשת פוטיפר כארורה, ותמר אם מלכות בי דוד. אומר הסבא מקלם, הביא את זה הגאון רבי רוחם, לא מספיקה היא ההתחלה הטובה. הרבה אנשים מתחילים מהלכים בחיים שלהם מתוך כוונות טובות, כוונות תאורות, כוונות יפות, באמת הם רוצים. בראשית הם התחילו טוב, אבל זה עדיין לא ביטחון וערובה לאחרית דבר. כי המרחק בין הראשית ובין האחרית, בין הכוונה לבין המעשה, הפער הוא גדול מאוד. רצון טוב יש להרבה אנשים. כוונה טובה יש להרבה אנשים. מוטיבציה יש להרבה אנשים. הבעיה היא לא הכוונות הטובות, לא הרצונות, לא השאיפות. את זה יש לכולם, בזה לא נבדלים האדם מחברו. איכן בא לידי ביטוי נקודת ההבדל בין האדם לחברו? באחרית, בסיום. בין אחריתה של תמר לאחרית אשת פוטיפר. תמר הצדקת התמידה כל העת בדאגתה לאחרית טובה. היא לא בטחה בעצמה, אלא אחזה בכל האמצעים להתחזק ולא לנטות מהדרך, וכשבא לידה ניסיון של הלבנת פנים, אמרה נוח לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש, עמדה בניסיון, היא מבחינתה הייתה מוכנה לכך. ולכן אחריתה אכן הייתה שלום. לא כך הייתה דרכה של אשת פוטיפר, שגם אם ראשיתה הייתה טובה, אבל לא כך היא שמרה על עצמה בסוף דרכם. בראשית, כולם עם כוונות טובות. זו לא הבעיה. חמור למי שאין כוונות טובות, אבל עליו בכלל לא מדברים. עוסקים ברוב בני אדם שיש להם ראשית טובה, מתעוררים מלא התלהבות, אבל לא מסיימים את המהלכים. ולמה? מכיוון שאדם צריך להאמין שהוא אכן יכול להצליח, אבל יחד עם זאת גם להיות עירני לכך. שאל תאמין בעצמך עד יום אותך, ולכן תהיה מודע ועירני למה המורות שבדרך. זה לא אומר שלא תצליח, אבל זה כן אומר שלא תצליח רק בכוח האמונה שתצליח. תצליח בכוח האסטרטגיה, בכוח הכלים, בכוח השימוש הנכון בתכונות ובבחירות נכונות שתעשה. ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול. אבל לסמוך רק על כוח הרצון, זוהי אשליה. האדם כן יותר חזק מההרגלים שלו, אבל כשהוא סומך רק על זה שהוא חזק יותר מאשר ההרגלים שלו, אז האשליה הזו היא תכסיס החשיבה של יצר הרע שאומר לאדם, תחשוב שאתה חזק ובזה תסתפק, ובזה תעצור. זוהי הגישה הלא נכונה. כי צריך האדם לברוח ממעשה הניסיון, לברוח ממעשה ההרגל השלילי. להשתמש בכלים איך לא להיות שם. לרצות להשתנות, להאמין שאפשר להשתנות, אבל לא להסתפק בכך שאני רוצה להשתנות ולכן ימשיך לחיות איך שאני רוצה לחיות ואיך שאני רגיל לחיות. היכולת להודות, כן, אני חלש וכן רוצה להתגבר, היא העוצמה. לייצר גדר וסייג. לא אשליה של כן אני חזק, ואז להתנהג כרגיל כמו שהיה קודם שהאדם עשה את הטעות שלו. ככה האדם רק יותר מתייאש, הוא מתייאש, הוא נופל יותר ויותר, עד שבסוף יכול האדם להפוך את הנפילה וחוסר האונים שלו, את הייאוש שלו לערך, כמו שמצינו בעשיו, אומר הגאון רב מאיר חודש, שעשיו נפל, לא הצליח לממש את משמעות הבכורה, אמר, אני לא יצליח, אני הולך למות מהבכורה הזו, אומר רשי, למה? מכיוון שיש כל כך הרבה דברים לעשות שמה, לא ללכת פרוע ראש, לא לשתות יין, מי יודע אם אני אצליח לקיים את זה וכל שאר הדברים, לכן אני לא מאמין שבכלל אני אצליח. הוא מתייאש, וכשהוא מתייאש הוא לא מסתפק כשהוא מתייאש, כיוון שהוא מרגיש רע עם הייאוש. כדי להרגיע את המצפון שאומר, אתה לא יכול, אתה לא שווה. מה עושה עשיו? הוא בז לאותה בכורה, הוא בז לאותו ערך. ואז אם כן הוא כבר לא מרגיש שהוא לא שווה, מכיוון שאין פער בינו לבין מי שהוא אמור להיות, כי אין מה שהוא אמור להיות, כי הוא ביזה את הערך. אז עכשיו הוא מרגיש טוב עם עצמו. לכן אדם שמנסה להשתנות פעם אחר פעם ולא מצליח יכול להגיע לידי ייאוש, וכאשר הוא מגיע לייאוש, הוא עוד יכול בטעות להפוך את הייאוש לערך, ואת הערך לבזות אותו כדי לא להרגיש רע עם עצמו, להרגיע את המצפון שלו. לכן אין להסתפק בכוח הרצון. יש להיות מונע מכוח הרצון ולפעול בכוח כלים, חוכמה, גדר, סייג. ולכן אדם שרוצה לשנות הרגלים צריך להודות קודם כל, לפחות בינו לבין עצמו, ולומר, כן, אני חלש, כן, אני לא יוכל לשנות הרגלים אם אני אפגוש אותם פעם אחר פעם, אם אני אפגוש את מקור ההרגלים פעם אחר פעם. לא אצליח לשנות את ההרגלים על ידי שאתעמד איתם בצורה ישירה פעם אחר פעם, אלא צריך האדם להרחיק את עצמו מאותם מקורות שרק מקבים את ההרגלים שלו. אי אפשר גם להיות מכור לאלכוהול וגם להכניס אותו הביתה, גם להיות מכור לסוכר וגם להכניס אותו הביתה, ואז לומר אני אתגבר, אני לא אשתה, אני אתגבר, אני לא אוכל, זוהי אשליה. זה מעגל של אשליות והרגלים שלא משתנים עד כדי ייאוש, והסברנו כמה חמור הוא הייאוש. דבר נוסף, חשוב לחבר בין הרגשה שלילית להרגל שלילי, להמחיש את התוצאות השליליות של ההרגל השלילי. הרבה אנשים רוצים לעשות שינוי בחיים, אבל הם לא מצליחים לגרום לעצמם לעשות את זה, מכיוון שאין מספיק מוטיבציה. גם האדם מדוכא, אם הבית שלו יעלה בלהבות, הוא יברח משם, כי יש לו מוטיבציה לפחות לשרוד. למרות שביום יום הוא לא מצליח, כך הוא טוען לצאת אפילו מהמיטה. אין לו מספיק הרגשה שהוא חייב לעשות שינוי. הרבה אנשים אומרים, באחד הימים עוד אעשה שינוי. הדרך שתעזור לאדם לערוך שינוי היא ליצור תחושה של דחיפות עזה כל כך, עד שהאדם יהיה חייב לציית לה. אם רוצה אדם לערוך שינוי, הוא צריך להבין שזו לא שאלה האם אני יכול או לא יכול, אלא השאלה היא רק האם אני אעשה או לא יעשה. וכדי שאדם יוכל להגיע אל החלטה של מחויבות, אחד מהדברים שהוא צריך זה להגיע ל... סף כאב, לחוות כאב ברמה עזה כל כך, עד שהוא יודע שהוא חייב לעשות שינוי כעת. וגם אם הוא לא ישתנה בבת אחת, אבל יתחיל שינוי כעת. הוא לא יכול גם עוד יום אחד להישאר כך. והתנופה הגדולה היא כשהאדם מצליח ליצור כאב. הוא מצליח להמחיש לעצמו כמה הוא הולך להפסיד. כמה הוא אדם שלא יעיל אם והיה והוא ימשיך עם אותם הרגלים. כמה הדבר לא בריא ולא נכון לו. יכול שהוא יצליח להמחיש לעצמו, יש יותר סיכוי שהוא יוכל לצאת מתוך אותו מעגל שלילי של הרגלים שליליים. כמובן שכל כלי שאמרנו עד עכשיו והכלים שנאמר עוד בהמשך בעזרת השם, כל אחד בפני עצמו לא יעשה את השינוי, אלא שצריך האדם את כל המכלול. נקודה נוספת, כשאדם כן תקופה מסוימת, לדוגמה, שבוע הצליח לא להשתאבד להרגל, חשוב שהוא והקרובים אליו יתגמלו אותו. ככל שישנו תגמול על עשייה חיובית, המוח מחבר בין אותה עשייה לבין חוויה חיובית, וזה מתקבע יותר ויותר. עוד נקודה, כשאדם נופל אל תוך מעגל ההרגלים השליליים שלו, חשוב שבני המשפחה יקבעו מראש איך להגיב. לדוגמה, הבעל שותה. ישנו הסכם בינה אישה לבין הבעל, הבן זוג, שכאשר הוא שותה היא מתנתקת, היא לא באזור, היא לא מדברת איתו לשש, שבע, שמונה שעות הבאות. ההסכם כמובן לא נעשה בשעת מעשה לה לפני. זה טוב לכל הצדדים. גם לאדם שסובל מהתמכרות, כדי שלא יאבד את בני המשפחה שלו, שלא יגרום ליותר מדי רגשות שליליים, כמובן שלא יחותן נזכר, וגם מצד המשפחה, בהקשר הזה, האישה שהיא תוכל לא לצבור יותר מדי רגש שלילי, וזה יעזור לה לא לצבור יותר מדי כעס, תסכול, אכזבה, או כל חוויה שלילי. לפעמים יש לדעת שיש גם להוסיף את מימד התרופות כדי לרפא את האדם. עוד נקודה. בואו וניקח לדוגמה את נושא האישון. ההרגל וההתמכרות לאישון הוא אחד מהגורמים הגדולים בעולם למחלות רבות וגם למוות רחמנא ליצלן. ולא יוכל האדם לומר שזה נגזר עליו משמיים, אלא האדם גוזר על עצמו גזרות רעות מה שלא נגזר עליו משמיים, כמו שהגמרא במסכת כתובות אומרת על הפסוק הכל בידי שמיים, חוץ מצינים פחים בדרך היקש שומר נפשו יחק מהם. צינים פחים, כלומר יש מחלות שהן בדרך היקש, עקשן, שממשיך לפעול בצורה לא נכונה, ולכן שומר נפשו יחק מהם, כי זה לא תלוי בשמיים. זה ידוע בשמיים, אבל זה לא תלוי מהשמיים, אלא זה תלוי באדם עצמו שעושה בחירה להזיק לעצמו. אדם שמסכן את עצמו, הוא עושה לעצמו נזקים יותר ממה שנגזר עליו משמיים. מחקרים מראים שכ-70% מהאוכלוסייה המעשנת רוצים להיגמל מעישון. אחרי ההבנה, כמה הדבר חמור וצריך האדם להעמיק בזה ולדעת ולהכיר, כמה האדם פוגע בעצמו ובסביבה הקרובה אליו, יש לשים לב באיזה זמנים אדם מעשן. בהרבה מקרים האישון הוא בזמן של פחד, חרדה, לחץ, ופה יש להכיר את משמעות החרדה והפחד. החרדות זה כשמופיעים ארבעה מתוך הסימפטומים הבאים שנציין. פעימות לב במהירות, הזעה, רעד, תחושת קוצר נשימה, מחנק, תחושת מחנק, כאבים בחזה, בחילה, מצוקה בבטן, תחושת סחרחורת, תחושת אי יציבות, תחושת ניתוק מהמציאות, פחד מאובדן שליטה, פחד מאיבוד שפיות, פחד ממוות, צמרמורות, הבזקי חום, גלי חום בתוך הגוף. ארבעה מתוך התסמינים האלה שמתעוררים כל כמה זמן, בערך פעם בחודש, הם כבר מעידים על חרדה, באופן קבוע שהאדם סובל ממנה. אלה הם תסמינים שכשהם מתחילים תוך 10 דקות, הם יכולים להגיע לרמת C בהרגשת המצוקה. הרגשות האלה יכולים להגיע בהרבה התקפי חרדה כשאדם פוגש את הנושא שמעורר אצלו חרדה. אחד מתוך 5 אנשים בעולם כנראה יפגוש במהלך החיים שלו התקף חרדה. אבל מתי זה ייחשב כהפרעה? כשזה כבר פוגע בשגרת החיים של האדם. כי זה חוזר ונשנה פעם אחר פעם באופן לא צפוי בשגרת החיים של האדם, זה קורה לפחות כפי שאמרנו פעם בחודש. וגם במהלך החודש האדם באופן קבוע חושש מתי התקף החרדה יגיע. יש לאדם מתי ההתקף החרדה יחזור. יש לו גם שינויים משמעותיים בחיים שלו בעקבות אותם התקפי חרדה. לדוגמה, הוא נמנע ממפגש באופן קבוע עם דברים שהיה עושה אותם בעבר שלו. לפעמים החרדה היא בגלל הימצאות במקומות שקשה להימלט מהם. לדוגמה, הוא נמצא בחברת הרבה אנשים, זה נקרא אגרופוביה. אדם נמצא במקום בו הוא מאמין שאם תהיה לו בעיה באותו מקום, אף אחד לא יוכל לעזור לו. בושה גדולה אם יקרה לו שם בעיה. לדוגמה, הוא נמצא בתוך קהל, או שהוא נמצא בתחבורה ציבורית, הוא חושש שמה יקרה משהו רע, ואז כמובן, מי יוכל לעזור לו? אף אחד לא יוכל לעזור לו. והוא ינזק, בזה הוא מאמין. זה לא אמיתי, אבל הוא מאמין. הרבה אנשים סובלים מכל מיני הרגשות כאלה של קצב פעימות לב מהיר, הזעה, רעד בגוף, בחילות, סחרחורת וכדומה. אבל לא כולם נכנסים להתקף חרדה. ולמה? מהם ההבדלים בין בני האדם? לא כולם נכנסים להתקף חרדה, למה? כי רוב האנשים, כשיש להם מחשבות קיצוניות, הם יודעים לא להיבהל מאותן מחשבות, הם יודעים שזה לא באמת אמיתי, אמנם זה תוקף אותם, אבל זה לא באמת אמיתי, עדיין מהדהד אצלם ברקע המחשבה, מחשבה אחת קיצונית, אני הולך להשתגע, יש קצב פעימות לב מהיר, אולי יש כאן סכנה, אבל בד בבד גם כן מהדהדת מחשבה הגיונית יותר, שאומרת שכנראה אין כאן בעיה אמיתית. אבל האדם עם התקף חרדה, הוא לא מגיב כך, הוא נבהל מהמחשבות האלה, מהרגשות האלה, הוא מתייחס לזה כאל אזעקת אמת. רוב האנשים כאשר מרגישים הרגשות כאלה מבינים שזה איזושהי הרגשה, אבל לא צריך להתייחס להרגשה כל כך הרבה. אדם שסובל מהתקפי חרדה זה אדם שיותר מדי מאמין להתקפי החרדה שלו, הוא יותר מדי מתרגש מההרגשות. הוא יותר מדי מרגיש את קצב פעימות הלב שעולה, וזה מתפרש אצלו כאזעקה, שמשהו רק קורה. אבל זוהי רק אזעקת שווא, שהרי שום דבר לא קורה ברמת העובדות, רק ברמת הרגשות. האדם נעשה רגיש מדי, מתייחס יותר מדי לרגשות שלו. זה לא סיבה להתגאות, זה סיבה לסבל. יש לו פחד יותר מדי להרגיש רע. יש לו פחד מהרגשות שליליות. כלומר, שינוי גופני כמו קצב פעימות לב מהיר או סחרחורת או עזעה וכדומה מתפרש אצלו כסימן לכך שמשהו רע הולך לקרות. והעובדה הזו היא בטעות יסודה, אבל ההרגשה שלו פועלת. אמנם בצורה לא נכונה, אבל כך היא פועלת. ההרגשה שלו וההסבר שהוא נותן להרגשה, זוהי טעות, זוהי אזעקת שווא, אבל הוא בטעות מאמין למה שהוא מרגיש ולמה שהוא מבין מתוך מה שהוא מרגיש, זוהי מסקנה רגשית מוטעת. שהרי שום דבר רע לא יקרה לו, אבל הוא רק מרגיש כך, זה לא אמיתי, וככל שאדם חווה יותר את כפר הרדה, הוא נעשה רגיש יותר ויותר, עירני לכל הרגשה ונבהל מכל הרגשה, הוא מבלבל בין הרגשה ובהלה, לחץ ופחד, לבין עובדה, בעובדה שום דבר לא יקרה, והרגשה הוא מתרגש יותר מדי, מעגל הרגשות הזה שלפחד מהפחד, לפחד יותר מדי, להיות רגיש יותר מדי לכל הרגשה, מכניס את האדם לאותו מקום שלילי, כי ככל שהוא נבעל מהפחד, מהחרדה, שמה הוא ירגיש את החרדה, הגוף שלו מפעיל יותר את הרגשות שהוא רוצה להימנע מהם. וכך הוא לא יוצא מאותו מעגל קסמים שלילי, האדם נעשה יותר ויותר עירני לשינויים גופניים שלו. וזו לא בשורה טובה, זו היא בשורה לא נעימה, זה חלק מהבעיה של האדם. יש אנשים שמתגאים שהם רגישים מדי, אבל בהרבה מקרים זו חלק מהבעיה שלהם. טוב להיות רגיש, אבל רגיש מדי, הדגש של המילה מדי, זוהי בעיה. כי זה מה שמוביל את האדם להתייחס יותר מדי לרגשות שיש לו בחיים. ובכך האדם נאבד בין הרגשות לבין העובדות. אדם לדוגמה רץ אחרי אוטובוס, ואז יש לו קצב פעימות לב מהירות. הוא מבין שזה בגלל הפעילות הגופנית, הוא יתאמץ, אבל אצל האדם הרגיש יותר מדי, הוא אומר לעצמו, נכון, רצתי, אבל זה לא רק בגלל זה, וגם בגלל דברים נוספים, אולי עוד מעט תהיה התקף לב, וכך האדם מתעורר לחרדה. הוא יותר מדי מתייחס לרגשות האלה, והוא בלחץ מהרגשות שהוא מרגיש. בהרבה מאוד מקרים יש לבני אדם כאלה, תבנית חשיבה, הנחת יסוד שגויה על החיים שלו מאפשרת לאנשים אלה לחיות כראוי. מהי אותה תבנית חשיבה? לדוגמה, תבנית חשיבה שאומרת חשוב תמיד להיות בשליטה, או חשוב תמיד לדעת במדויק מה קורה ומה יקרה. אם לאדם אין את ההרפאיה וההכנעה בחיים לדעת ולהפנים שלו הכל בידיים שלו והרוב לו בידיים שלו, כך האדם רק משמר את הפחד והחרדה יותר ויותר ומתקיים בו. מה שהוא מפחד ממנו, זה מה שבא לו, כאשר יגורתי, בא לי. החרדה מביאה עוד חרדה, אבל זה רק בהרגשה שחרדה מביאה עוד חרדה. הרגשת החרדה מביאה עוד הרגשת חרדה. אבל הרגשת חרדה לא מביאה עובדות אמיתיות של נזק אמיתי. כאשר יגורתי בא לי, הכוונה היא שכשפחדתי, אכן בא לי. לא המציאות המזיקה, שום דבר רע לא יקרה בגלל החרדה. החרדה מביאה עוד חרדה, כאשר יגורתי בא לי, מה בא לי? החרדה. חרדה מעוררת עוד הרגשה של חרדה, אבל החרדה לא מעוררת משהו במציאות שיקרה. אדרבה, 70% מהדאגות של האדם בכלל לא עתידות להתממש. אם ניקח 10 דאגות שיש לנו ונכתוב אותם על דף, נשים במגירה ונסתכל רק עוד חצי שנה. נראה ש7 מתוך 10 הדאגות כבר לא רלוונטיות. אולי הגיעו חדשות, אבל אלה כבר לא רלוונטיות. אם כן, כאשר יגורתי בא לי, החרדה לא מייצרת עובדה אמיתית, החרדה לא מייצרת מציאות רעה, החרדה מייצרת עוד חרדה. פחד מייצר פחד, אבל פחד לא מייצר בעיה אמיתית שבגללה צריכים לפחד. אדם שחרד מפעילות כסף פעימות הלב שלו, החרדה מעוררת עוד חרדה. כאשר יגורתי בא לי, מה בא לי? עוד הרגשה. אבל במציאות, בעובדות, שום דבר רע לא יקרה. האדם מפחד שמה יאבד את השפיות שלו. מה יהיה? עוד פחד שמה יאבד את השפיות שלו, כאשר יגורתי בא לי. אבל האם האדם יאבד את השפיות שלו? התשובה היא בהחלט לא. כאן חשוב לומר שהרבה אנשים שסובלים מחרדות בהווה, זה גם מושפע מילדות קשה. הרבה ביקורות והשפלות של ההורים, או דמויות סמכותיות. כשההורה אומר ביקורת, כמה זה משפיע על הילד לרעה? והעיניים של ההורה לא הרבה. אם נדרג את זה מ-1 עד 10, אז ברמה 1 או 2, אבל בעיניים ובהרגשה של הילד זה ברמה 7 ו-8. כשזה נעשה הרבה מדי פעמים, הילד מפחד יותר מדי ונעשה רגיש מדי, הוא מנסה להבין מה קורה, מה גורם רע להורים, מה לא נעים להם. הוא נעשה רגיש מדי, עירני מדי, רגיש יותר מדי, לחפש איפה יש טעות, איפה הוא לא פועל כראוי, איך הוא יהיה מושלם, האם הכל בשליטה. זוהי גישה, זוהי הכשרה והכנה טובה לחיים של חרדות רבות מאוד. לבני אדם שסובלים מחרדות יש הנחת יסוד שאומרת, אדם חייב להיות בשליטה כל הזמן, הוא חייב להיות מושלם, או כל מיני מערכות חשיבה, כאלה שרק פוגעות באדם, לא בריאות ולא מאפשרות. שהרי המשנה פרקי אבות אומרת, מצד אחד לא עליך המלאכה לגמור. אדם לא יכול להיות אחראי לתוצאות של החיים שלו, כמו שהוא רוצה, כמו שהוא שואף. הוא יכול לעשות מאמצים רבים, אבל הוא לא יכול להגיע לתוצאות שהוא רוצה, מכיוון שלא עליך המלאכה לגמור. אמנם נכון, הוא לא בן חורין להיבטל מהמלאכה, אבל לא עליך המלאכה לגמור. האמונה הזו, הנחת היסוד הזו, שהוא צריך לגמור ולעשות הכל לבד ולהגיע לתוצאות והכל בידיים שלו, זה משפיע על האדם ומוביל לחרדות. לא פלא שמבחינתו העולם הוא מקום מסוכן, כי מה צריך להיות כדי שהעולם יהיה מסוכן בעיניים שלו? שהעולם לא יתנהל כמו שהוא מתכנן. מה הסיכוי שהעולם יתנהל כמו שהוא מתכנן? מאוד נמוך. כך אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא פרנס אותנו בהתר ולא באיסור. לא רק מותר ואסור, אלא היתר מלשון משוחרר, אסור מלשון כבול, פרנס אותנו בהיתר, שנאמין שמקור הפרנסה הוא מותר משוחרר. אין רק מקור פרנסה אחד, אין רק מקום עבודה אחד. אם עדיין בין מקום העבודה שלו, הוא מותר בדעתו, הוא משוחרר בדעתו להבין שיש גם מקורות אחרים. הקדוש ברוך הוא לא מוגבל במקום אחד. חפץ חיים פעם אחת, הגיע אליו אדם אחד, הסוס שלו מת, הוא בכה, הוא הרי המסיע אנשים, הכל למקום עם העגלה שלו, והסוס מת. מה יהיה כעת? החפץ חיים בכה גם כן, הוא בכה כי הסוס מת, והחפץ חיים בכה, מכיוון שהוא מאמין שהסוס הוא מקור הפרנסה שלו. פרנס אותנו הקדוש ברוך הוא בהתר, בדעה משוחררת, מותרת, ולא באיסור, בדעה כבולה, אסורה, ומחוברת רק למקור פרנסה אחד בדעתה המוגבלת של האדם. אם כן, הורים שלוחצים יותר מדי על הילדים, יכולים להשפיע לרע כשם בטעות בלי לשים לב, מעבירים באופן קבוע מסר שאתה הילד צריך להיות מושלם כל הזמן. המודעות לכך שהאדם, מה שהוא מרגיש, זה עודף הרגשה ולא מתאים לעובדות, זוהי מודעות שתעזור לאדם להשתחרר מהחרדות, להבין שזוהי הזקת שווא. שהרגישות יתר של האדם היא זו שמובילה אותו לחרדות, להתייחס יותר מדי לרגשות שבגוף שלו. הניסיון לשלוט ברגשות, להרגיש טוב כל הזמן, רק הופך את האדם לחרדתי יותר ויותר. כמה שיוכל האדם יותר ויותר לסבול את החרדה, לשאת אותה, לשהות בה, היא פחות תהיה. ככל שינסה לברוח, ממנה היא תהיה יותר ויותר. ללמוד נשימות הרפיה, גם זה יכול לעזור פעמיים ביום, 5 דקות כל פעם. זה עוזר לאדם להרפות. כמו היינו אומרים, להיכנע, להרפות, להפנים, לא הכל בידיים של האדם. יכול מאוד לעזור לאדם להבין שהרגשות של האדם שקשורים לחרדה, הם לא רגשות שאכן משקפים את המציאות. וזה אחד הדברים הקשים להקל. שהנחות היסוד בסגנון של אני חייב שהכל יהיה בשליטה, זה חלק גדול מהבעיה. להרפות ולוותר ולומר, גם אם הרוב לא יהיה כמו שאני רוצה, עדיין אפשר לחיות חיים ראויים. אבל ההרגשה אומרת, לא, מה פתאום? אם החתן לא מתנהג כראוי, אם הבת לא מתנהגת כראוי, אם הכלה לא בסדר, אם ההורים האשימים, אם העבודה לא מפרגנת, איך אפשר לחיות חיים ראויים? זוהי גישה שהיא פוגעת באדם. דווקא כאשר האדם מרפא, הרפיה, לא הרפיה שמייצרת אדישות לחיים, אלא עשייה בריאה. מצד אחד עשייה, אבל לא לחץ. מצד אחד האדם במנוחת הנפש ושלווה שיודע שלא הכל בידיים שלו, הוא רק יעשה מה שהוא יכול בתוך נסיבות החיים שאותם מייצר הקדוש ברוך הוא לאדם. כי האדם לא יכול לייצר לעצמו יותר מדי את תנאי החיים שלו. ההרפיה היא תכונת הנגד שמרפא את הלחץ והחרדה. ולכן חשוב מאוד שהאדם ירפא את החרדות שלו. בהרבה מאוד מקרים האישון או הרבה התמכרויות אחרות באים לרפא איזושהי חרדה או הרגשה רע שהאדם לא יכול לעשות לבד. לדוגמה, אחרי שהאדם הבין הפנים באיזה זמנים הוא מאשן או סובל מכל התמכרות אחרת, חשוב להכיר את הזמנים האלה, מתי זה קורה, כשהוא מגיע הביתה, כשהוא חוזר מהעבודה, אחרי דווקא יום קשה או יום קל. תמיד כשהוא חוזר הביתה, כשהוא יוצא לעבודה, כשהוא נמצא בהפסקות, כשהוא שומע בשורות רעות. יש הרבה מהזמנים האלה שזקוק האדם, כמו היינו אומרים, להרגיע את עצמו, ואז הוא פונה אל אותו הרגל שלילי שהיה רוצה האדם להימנע ממנו. אחד מהדברים היעילים והטובים שיכול האדם לעשות זה להתחיל להיחשף לזמנים בהם הוא לא מרגיע את עצמו בעזרת אותו הרגל שלילי. לדוגמה, האדם שם לעצמו שעה ברצף שהוא לא מאשן, למרות שמדובר על זמנים שהוא רגיל לאשן בהם. כך יהיה בשבוע הראשון, בשבוע השני הוא יכול להוסיף עוד כמה זמן, וכך הוא מתנסה יותר ויותר בהוספת זמן, בזמנים בהם היה האדם רגיל לנהוג בהתאם למידה, לתכונה, להרגל השלילי שלו. הוא נחשף לאותו מצב, שוהה באותו מצב, מנסה להמשיך את תפקד איזשהו פרק זמן מסוים, חצי שעה, שעה, לדוגמה כשהוא חוזר הביתה מהעבודה, לאחר מכן הוא יכול לאשן. או בכל תכונה שלילית אחרת שהייתה לו. הוא מתאמן בהדרגתיות לדחות את התגובה ההתמכרותית שלו. פרק זמן מסוים, כך הוא מגביר את כוח השליטה, כך הוא מגביר את השריר, כך הוא מגביר לעצמו את היכולת וההכרה, שהוא יכול להרפות ולא חייב לתת מענה לכל הרגשה, לכל חרדה, לכל לחץ. כך הוא מרפא, כך הוא מראה לעצמו שכן, גם הגוף שלו יכול לחיות אפילו שאין לו, את הסיגריה בפה. כן, הוא יכול להמשיך את תפקד למרות שאין לו את ההרגל השלילי שאצלו במוח נוצרה, כמו היינו אומרים, התניה, הבנה, מסקנה רגשית שאומרת שאי אפשר ללא אותו מענה רגשי, אותו תגמול, אותו מעשה, אותו הרגל, אותה התמכרות. ככל שהאדם יותר ויותר מצליח להמחיש לעצמו שכן, הוא יותר מאשר ההרגלים שלו. כשהוא נחשף לאותם זמנים, לאותם מצבים, הוא לא ממהר להרגיע את החרדה, המתח והלחץ בעזרת אותו הרגל שלילי. בהתחלה זה קשה לו, אבל עם הזמן הוא יותר ויותר מתרגל שלא למהר ולהגיב, מחזק את כוח שריר המשמעת העצמית. הוא מתחיל להבין שאותה משקולת של גמילה מהרגלים, גמילה מהתמכרויות, הייתה משקולת שנראית כבדה מאוד, אבל כאשר יש לאדם שריר חזק, אז המשקולת הכבדה היא יותר קלה להרמה. אז עסקנו היום בנושא הרגלים שליליים, הגישה אליהם, ההתייחסות אליהם, ההרגל השלילי, כמי שבא להרגיע חרדות שמהם סובל האדם. והקשר בין חרדות להתמכרויות, והחשיפה של האדם למצב שמעורר חרדה, והיכולת של האדם לחזק את תכונת ההרפיה, והאדם מוכיח לעצמו שהוא יכול להיות מעל אותם הרגלים. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.